בוקר טוב ומבורך, אנחנו ממשיכים בספר בראשית בפרשת נוח בפרק י' בפסוק ובפסוק ה'. מאלה נפרדו יהיה הגויים בארצותם איש ללשונו למשפחותם בגוייהם. אז על בני יפת נאמר שנפרדו יהיה הגויים. בדרך כלל איים זה מציין יבשה מוקפת בים. אבל יש גם משמעות איים במובן של ארצות. רק לגבי בני יפת נאמר איים, ולגבי שאר הבנים נאמר ארצות. אז זה בא לומר שההתפשטות של יפת דומה להתפשטות של איים. יש הרבה הרבה מקומות והפרשים גדולים ביניהם, וגם בגלל שהרבה איים באמת יש בנחלתו של יפת, במיוחד ביוון. ובני חם, אנחנו עוברים לפסוק וו. כן. יפה מאוד. האמת היא שהתכוונתי לדבר על זה בפסוק למד ב', אבל אם כבר שאלת, בוא נראה. בארצותם, כלומר כתוב ככה, נפרדו יהיה הגויים בארצותם, איש ללשונו, למשפחותם, בגוייהם. משפט מאוד מסורבל. כן. אלא התורה כאן מספרת לנו על שינוי שעברה האנושות ממשפחות לגויים ומלשונות לארצות. כן, יש פה שני שינויים. כשאנחנו מדברים על משפחה, אז משפחה מלשון להסתפח, כן, להיות ביחד. כמו שפחה גם, שפחה מצטרפת לגבירתה. אז משפחה זה משהו שאני מצטרף אליו. ובין משפחה למשפחה יש יחסי ידידות. כלומר, בעיקרון בין שתי משפחות יש שלום. לפעמים, באופן חריג, בין שתי משפחות יש מלחמה. אבל המצב הטבעי, הצפוי, זה השלום. לעומת זה, גוי. גוי זה כבר מלשון גבייה, דבר אחד שפועל בפני עצמו, והגוי הוא ישות פוליטית. בין גוי לגוי, המצב הטבעי הרגיל זה המלחמה, ובאופן חריג השלום. כן? איך אומר הנביא ישעיהו? לא יישא גוי אל גוי חרב. זה חידוש. לא ציפינו, אבל לעתיד לבוא, לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. אז בעצם, מה השתנה בין משפחה לבין גוי? הגוי מחדש שיש משהו שהוא מחוץ לזהות של הגוי, זה הזר. והזר הוא אויב פוטנציאלי. מדוע? משום שהגוי מהווה, איך לומר, אנושות, מיקרו-אנושות. האנושות כולה בתוך הגוי. כן, אצל הצרפתים היו רגילים לומר, לפני כמה מאות שנים, שמהצד הזה של הרי הפירנאים אמת, מעבר לזה הכל שקר. כן, כלומר מעבר לגבול. זאת אומרת שהאזר הוא סוג של אויב פוטנציאלי ולכן הוא מסוכן. ומה עשה את השינוי הזה? השינוי היה מעבר מלשונות לארצות. כלומר, מה שהגדיר את הקבוצות האנושיות בתור משפחות, זה הלשון. הלשון זה לא השפה. לשון, הרי שפה זה הכלי לקומוניקציה, להעברת מידע בין בני אדם. הלשון לעומת זה, זה התוכן הפנימי. הרי גם מבחינה פיזית, השפה בחוץ, הלשון בפנים. הלשון זה מה שלש, כן? מה ש... מסתובב, צריך לסומרים שצריך לסובב את הלשון שבע פעמים לפני שמדברים, נכון? זאת אומרת, הלשון, אם נתרגם את זה במילה שלנו, היינו אומרים, התרבות. אז כשההגדרה של הזהות האנושית היא תרבותית, אז מה שמופיע זה הזהות של האדם, ובין תרבות לתרבות, יש יחסי שלום. למרות שיש שוני, אבל יש שלום. לעומת זה, הארצות... זה הגדרה טריטוריאלית. ברגע שיש טריטוריה, יש גבול. ברגע שיש גבול, יש מלחמה. אז בעצם היא הייתה הידרדרות ממשפחות לגויים על ידי המעבר מלשון לארצות. בסדר? הדבר הזה מיד מעורר אצלנו שאלה. אברהם נדרש לצאת אל ארץ ולהקים גוי כדי שיתברכו כל המשפחות. יש פה משהו חריג בנוף של העמים, שכאשר נגיע אליו נצטרך לדבר עליו. בסדר? טוב. אז בואו נמשיך.
אבל התרבות נהיה יותר מוגבל. בדרך כלל תרבות יכול להתפשט בכל הארצות.
לא, ההפך. תרבויות זה מייחד. אני בעל תרבות מסוימת, לך יש תרבות אחרת.
נכון, אבל זה מייחד.
אבל...
זה מעבר לארצות.
נגיד ככה, אין גבולות. אין גבולות לתרבות. כן, נכון. אבל מה שנקרא, קשרים בין תרבותיים. כן? הרי בין, מה עושים שתי משפחות? מתחתנים ביחד, למשל. כן? עושים שבת ביחד. וחדוב. ובני חם. כן, יש לנו קבוצה שנייה. אגב, אני רק רוצה להעיר לגבי מה שראינו בפסוק ב'. בני יפת, גומר ומגוג. מישהו שאל, למה כל כך הרבה שמות? אבל זה דבר מאוד מעניין. מגוג מופיע בהתחלה של ההיסטוריה. והוא גם מופיע, אנחנו יודעים מספר יחזקאל, באחרית ההיסטוריה. כלומר, זה בבחינת מגיד מראשית אחרית. ברגע שישנם עמים, אז יש כבר גוג ומגוג. יש כבר האפשרות של ההתנגשות הצבאית הפוליטית, וגם ההכרעה הסופית. כל זה כבר כתוב כבר בהתחלה, עם האפשרות הזאת. כן, אני חוזר כאן לפסוק, ובני חם, כוש ומצרים ופוט וכנען. טוב, כוש אנחנו מכירים, זה מדרום למצרים. הייתה גם מדינה במקדם בשם כוש. ומצרים היא צפונית לכוש, אבל הם היו תמיד במלחמה זה עם זה. פוט, אז זה פעם היחידה בתנ״ך שמופיע הפוט, גם בספר דברי הימים כמובן, אבל גם בספר יחזקאל, במלחמת גוג ומגוג, מופיע מחדש פוט. אז כנראה שהוא לא נעלם, רק שהוא לא מופיע כל כך בהיסטוריה. אומרים שפוט זה סומליה, פונט קוראים לזה בשפה שלהם, וכנען זה אנחנו מכירים. השאלה היא האם ההתפצלויות האלה לעמים זה דווקא שושלות גנאלוגיות, ביולוגיות. אני חושב שאפשר להשאיר את זה בספק. כי אנחנו, יש לנו כמה קושיות שאנחנו רואים את העמים הכנענים, אנחנו רואים שהם באים ממקורות שונים. אז כשהתורה מדברת על זה בניו של זה, זה יכול להיות כאן בבחינת ולימדתם אותם את ביניכם, ביניכם אלו תלמידיכם. זאת אומרת שיש גם להיות בן, או כל המלמד את בנו, את בן חברו תורה, כאילו ילדו, אז זה גם נכון באומות. יש אומות שמשתייכות לאיזשהו מרחב מסוים, וזה לא כל כך משנה האם ביולוגית הם צאצאים של אותם עמים.
רב
קנען,
מה הגבולות של
קנען,
מי שכבש את הארץ? איפה הוא היה?
איפה הוא היה קנען, לפני שהוא כבש את הארץ? לא יודע. לא יודע. כן.
לדוגמה, יש הרבה הלכות, לא תיסע את...
אדומי, מואבי, עמוני.
אז האם מדובר באמת צאצאים אמיתיים, או זה רעיונות?
זה גם וגם, אני אגיד לך למשל. ההלכה אומרת שבא סנחריב בלבל את כל האומות, ולכן מותר היום להתחתן עם עמוני. גם אם תדע שהוא צאצא ישיר מבחינה ביולוגית של האמונים הקדומים, זה כבר מותר, כי זה כבר לא אמוני. אז יש גם עניין של הזהות כחלק מההגדרה. כן. במידה מסוימת גם לגבי היהודים, יש לגבי עשרת השבטים, אז הגמרא אומרת, עשאום כגויים גמורים. זאת אומרת שהחליטו לא להסתבך עם צאצאי עשרת השבטים, אז הם גויים. כן, אז אבל הם חוזרים לעתיד לבוא כגרי צדק, כך כתוב בירושלמי. אז כך שיש לנו כל מיני אופני דיון.